זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאייטיב, על השראה ומציאות.
שלום למאזינים, היום אנחנו בפרק חדש של הפודקאסט זמן לחשוב של גופמן קריאייטיב. אנחנו מארחים היום את עורך דין צביקה קנטור. היי צביקה.
שלום.
בצוות איתי, נמצא איתי ליאון בר זרר.
שלום, מה נשמע?
ומקליטה אותנו עידית. הכל בסדר?
מעולה.
צביקה, מה שלומך?
תודה. סטנדרטי.
אז למה באת אלינו?
באתי כדי לדבר איתכם על הסוד הגדול של התקופה הנוכחית שנקרא Global Mobility.
שזה אומר?
שזה אומר, זו התופעה שמגדירה יותר מכל תופעה אחרת את התקופה שלנו מבחינה כלכלית, פוליטית, חברתית, טכנולוגית וסוציולוגית. אנחנו רואים שמבחינה כלכלית התופעה הזאת בכללותה מגלגלת כמה מיליארדים כל יום. היא בהיקף של מדינה G8.
רגע, אבל לפני שאנחנו רגע ברשותך יורדים לפרטים, אז קודם כל מה התופעה?
התופעה של Global Mobility מוגדרת כתופעה שבה אנשים שהם תושבי מדינה אחת הולכים לעבוד במדינה אחרת. היא ידועה בכל מיני שמות, כמו Cross Border Employees, או כל מיני שמות, Relocation, או פליטים. כולם זה, או נוודים דיגיטליים, כל אחת מאלה היא תת קבוצה של התופעה הכוללת, שנקראת בעולם Global Mobility.
כלומר, גם אם אני ישראלי שעובד עם אזרחות ישראלית, שעובד עכשיו בארצות הברית, ונמצא, ממשיך להימצא בישראל, עדיין אני תחת הקטגוריה של Global Mobility.
אם אתה נמצא בארצות הברית, כשבמהלך העבודה שאתה עובד על אשרת עבודה זמנית, זה חלק מה-Global Mobility.
אבל אם אני נמצא בישראל וממשיך לעבוד בארצות, ולא ממשיך,
מתחיל לעבוד בארצות זה עבודה מרחוק, זה לא חלק מה-Global Mobility.
הבנתי, זאת אומרת, ה-Global Mobility היא...
נוכחות פיזית, דורש נוכחות פיזית.
דורשת, בדיוק, תזוזה פיזית.
כן.
אוקיי,
חוקית, עכשיו... חוקית או לא חוקית, לתקופה קצרה או לתקופה ארוכה, והגלובל מוביליטי נגמר אם וכאשר אתה מקבל את האזרחות של אותה מדינה שבה אתה נמצא. מאותו רגע זה מפסיק להיות גלובל מוביליטי.
התגבלתי.
כן.
עכשיו, כשאנחנו מדברים על התופעה, בעצם מתי התחילה ומתי התחילה להיות משמעותית?
התופעה הזאת התחילה למעשה היסטורית כשאברהם הגיע לכנען מאור כסדים וכשבני ישראל ירדו למצרים. בעידן, זאת אומרת, היא הייתה קיימת...
אז לא הייתה שם הצלחה גדולה.
אני לא אמרתי שזה הצליח. התופעה התחילה, סיבוב ראשון נכשל, זה היה הפיילוט. אחר כך הם עשו פיבוט והשתפרו.
כן, אוקיי.
עד היום אגב מתווכחים על הנכסים למי הם שייכים.
זה נכון.
זה כבר לפודקאסט אחר.
זה נכון. אבל זה היה קיים. גם הפלישתים הגיעו הנה מסיציליה או מיוון והתנחלו בשפלת החוף. זאת אומרת, התופעה הייתה קיימת מאז ומעולם. בעידן המודרני מדובר על בערך משנות ה-70, שנות ה-80, כי בסוף מלחמת העולם השנייה היו חילופי אוכלוסין. היוונים גורשו מטורקיה, הטורקים גורשו מיוון, הגרמנים גורשו לגרמניה, מהונגריה, מפולין ומרוסיה ומכל מיני מקומות אחרים, והייתה תזוזת אוכלוסייה גם במזרח הרחוק, וזה נקרא חילופי אוכלוסיות. התקופה הזאת של חילופי אוכלוסיות, פחות או יותר גם בישראל, העולים שהגיעו מכל מדינות ערב וכולי, בעידן המודרני, פחות או יותר מסוף שנות ה-60, תחילת ה-70, התופעה התחילה להיות Global Mobility, והתעצמה בצורה מאוד מאוד משמעותית, במקביל לנפילת החומה, לנפילת הקומוניזם ולתופעות שבאו בעקבותיה.
עכשיו, כשאתה מדבר על שנות ה-80 ואחרי זה ה-90 וכן הלאה, מה, איזה תזוזות היו בתופעה? זאת אומרת, איך נראתה התנועה בשנות ה-80 ואיך היא נראית עכשיו?
אנחנו ניקח, קודם כל, יש שוני בסגמנטים השונים שמרכיבים את הגלובל מוביליטי, אבל אני אתן דוגמה אחת או כמה. בשנות ה-80 היו בעולם בסביבות 250-300 אלף מומחים שפעלו מחוץ למדינות שלהם. ועוד בערך כמות דומה של high-skilled employees, זאת אומרת, עובדים במיומנות גבוהה גם אם הם לא בהגדרה של מומחים. נכון להיום, מאז שנות ה-80 ועד היום, המספרים האלה עלו בסדר גודל של בממוצע מעל 15% לרבעון, זאת אומרת שהם הגיעו נכון להיום לבערך 8-10 מיליון עובדים ברחבי העולם. אז התופעה מאוד מאוד התעצמה בעולם, ואותו דבר קרה גם לפועלים בצווארון כחול. נפתחו הגבולות בשנות ה-70 וה-80 וגם בשנות ה-90 לא היו בארץ סינים. לא היו בארץ בכלל עובדים זרים עד לפני, כמעט ולא היו עובדים זרים, עד בערך תחילת שנות ה-90. והיום יש מאות אלפים. לא היו בארץ פליטים. עד שלא הראו אירועים כאלה ואחרים באפריקה שהביאו את הפליטים בארץ. וישראל זה במובנים מסוימים מיקרו-קוסמוס.
ומה לגבי התמהיל?
התמהיל נשאר בגדול כמו שהיה בסיס הפירמידה, היה ונשאר אותם פליטים בלתי חוקיים, אנשים שאין להם ברירה והם מחפשים לחיות, מחפשים עתיד טוב יותר. אם אתה מסתכל סביבנו, יש בערך 8-10 מדינות שקיימות בתיאוריה, לא במציאות. סוריה, סומליה, לוב ותימן ועוד כמה מדינות כאלה. אנשים בורחים משם במיליונים, כי הם לא רואים שום אופציה לעתיד. הם מתים מרעב, מתים מצמא, אין חקלאות, אין שלטון, אי אפשר לעשות כלום. הם בורחים, אין להם ברירה. אז זה תמיד הכמות הגדולה ביותר. היום, נכון להיום, לדעת האום, יש בין 100 ל-200 מיליון אנשים מהסוג הזה. אני אומר בין 100 ל-200 מיליון, המרחק גדול. הבעיה היא שאין שום הגדרה מוסכמת על כל העולם, ולכן אין גם סטטיסטיקות מוכרות. יש תמנת הפליטים של האום שקובעת הגדרה שקובעת, אבל ההגדרה הזאת לא מיושמת במציאות. כי על פי ההגדרה הזאת, למשל, אין בישראל ולו פליט אחד. כי פליט מאבד את זכותו להיקרא פליט ברגע, במדינה הראשונה מחוץ למדינת המוצא שלו. כל מי שהגיע לישראל מאפריקה עבר דרך מצרים.
הנה צביקה, אבל אתה מדבר על תופעת הפליטות ועל מעבר בעקבות מצוקה. אנחנו גם מכירים מהקורונה את הנוודות הדיגיטלית. שהיא כאילו הצד השני והצבעוני יותר של התופעה הזאת.
זה נכון, אבל אם אנחנו נשתמש באיזשהו דימוי, אז הנוודות הדיגיטלית היא התבלין של הארוחה. היא נותנת לו את הטעם ואת הריח, אבל אף אחד לא אוכל נוודים דיגיטליים. זה לא מסביע אף אחד. כמות הנוודים הדיגיטליים בעולם היא כמה מאות אלפים. במקסימום, כאשר נווד דיגיטלי, שוב, מוגדר אצלנו כמי שפועל, עובד ממדינה שהיא לא מדינת המוצא שלו. לא מי שנסע בתוך ארצות הברית לבקר את ההורים באיידהו ונשאר לעבוד משם. אז יש כמה מאות אלפים. יש בערך 30 מדינות בעולם, 30 עד 40 מדינות בעולם, הוציאו אשרה לנוודים דיגיטליים כי זה מכניס כסף למדינה וזה דבר טוב.
זה מעניין, מה זאת אומרת?
אני תכף אפרט אם תרצה, אבל אם אתה מדבר על רבע מיליון נוודים דיגיטליים, חצי מיליון נוודים דיגיטליים בקהילה שמונה 200 מיליון איש, אז זה התבלין. זה הדובדבן שעל הקצפת שעל העוגה.
אוקיי, ואם בכל זאת נדבר עליו, אז דיברת קודם על אשרות ספציפיות לנוודות דיגיטלית, במה מדובר?
יש בערך 30 מדינות, חלק מהם זה מדינות אקזוטיות בקריבים, חלק זה מדינות כמו בחרין ואיחוד המדינות, חלק זה מדינות סולידיות יותר כמו ליטא, ספרד ופורטוגל, שהוציאו אשרות מיוחדות לנוודים דיגיטליים. בהערת אגב, רק כדי הסבר, בדרך כלל כדי לקבל אשרת עבודה, אתה צריך מישהו שייתן חסות לבקשה שלך. לא ניכנס כרגע לשאלה אם זה חברה מקומית או חברה זרה, ולא משנה לאיזה סוג ויזה. השוני הבסיסי באשרה לנווד דיגיטלי הוא כפול, הוא בכמה אלמנטים. האלמנט הראשון והכי משמעותי זה שנווד דיגיטלי יכול לקבל אשרת עבודה במדינת היעד בחסות עצמית.
שזה אומר?
לא זאת אומרת, הוא ספונסרינג אימסלף, הוא נותן חסות לעצמו. כי אצל נוודים דיגיטליים, במקרים רבים מאוד, יש יותר ממעסיק אחד. הם פרילנסרים, והם, גם אם הוא מגיע, כשהוא עובד עבור מעסיק אחד, הוא מגיע למדינה, יכול להיות שבמהלך התקופה הוא יפסיק לעבוד, הוא יעבוד עבור מישהו נוסף, כל הדברים האלה. הדבר השני, האשרות האלה הם בדרך כלל, חלקם מוגבלות לשלושה חודשים, אבל בשום מקרה הם לא יותר ארוכות משנה. אבל זה לא מפריע בדרך כלל לנוודים הדיגיטליים, כי אין להם נטייה להישאר מעל שנה, ואם יש להם, יש להם זמן להתארגן על אשרת העבודה. והדבר השלישי זה שהם לא כפופים לדיני עבודה ולשכר המינימום במדינת היעד, ככל שהם קיימים. למדינות זה כדאי, כי הם למעשה גרים באותה מדינה. זה ייצור של כוח אדם. כאשר אתה הבאת את כוח אדם שעושה את הייצור, הבן אדם יושב אצלך, משלם שכר דירה למישהו, אוכל, מבלה, לפעמים מעסיק קבלני משנה, לפעמים מדריך עובדים מקומיים כדי שיעזרו לו לעשות את העבודה, תורם לידע ולתעסוקה, ומכניס מטבע חוץ.
עכשיו בואו נדבר על תופעה שאנחנו כולנו מכירים, ודווקא עוד לפני שנדבר על עובדים שמגיעים לישראל, בואו נדבר קצת על ישראלים שנוסעים לחול. אנחנו מכירים את הישראלים שעובדים בעגלות בארצות הברית. אני אשמח לשמוע איך אתה מגדיר את התופעה הזאת.
עבודה בעגלות זה שטיפשות פוגשת שכלות מצד אחד, מצד העובדים.
באיזה צד הטיפשות והשכלות?
אצל העובד, שניהם.
אוקיי. Okay.
ואצל המעביד זה טיפשות ורשעות.
אוקיי.
Okay. קודם כל זאת עבודה בלתי חוקית. לא ניתן לקבל יותר חוקי לעבודה בעגלות. מי שישראלים שיכולים לעבוד בעגלות זה אך ורק בעלי אזרחות אמריקאית או בעלי גרין קארד. שאני לא אכנס כרגע למה אני חושב שאין ישראלים בגילי 20 בעלי גרין קארד. ואנשים לא מבינים שהם מתנכלים לעתידם במו ידיהם. כי בחלק גדול מהמקרים, האמריקאים שיש להם זיכרון ארוך מאוד ויצר נקמנות בלתי נלאה, הם תופסים את המנהלים, וברוב המקרים זה מנהלות כוח אדם של אותם חברות עגלות, עושים להם סיור במלון פדרלי שנקרא בארצות הברית בית כלא, ועל אף העובדה שהם מציעים להם ביטוח בריאות, שלוש ארוחות ומיטה חמה, אם כי לא לבד, בחלק מבתי הכלא,
שם מתאר אוויר, לזול כזה, לא?
לא, יש להם שותפות לתא,
אוקיי.
אני ראיתי כמה תמונות, לא נעים. והם אומרים להם, מציעים להם עסקה פשוטה, תני לי את המחשב שלך עם כל הכוח האדם שעבד פה בעשר השנים האחרונות, ואנחנו נגרש אותך. דרך אגב, יש כל מיני ישראלים שישבו, ישראליות שקיבלו שנה, שנתיים בכלא פדרלי, אבל רובן ורוב רוב המנהלים והבעלים של החברות עגלות האלה שנתפסים, מעבירים לרשויות בשמחה, בססון וברצון את כל מי שאי פעם עבד אצלהם.
ואז מה הסכנה בעצם לאותו אחד?
אני אתן לך דוגמה אחת, בחור שעבד בעגלות פחות מחודש, הגיע למסקנה שזה לא בשבילו, ועזב. גמר את הטיול בדרום אמריקה, חזר לארץ, אני קופץ 7 שנים קדימה. הפוסט שהוא עשה בביוכימיה באוניברסיטת באר שבע, בזכות הפוסט שהוא עשה ומאמר שהוא פרסם, הוא זכה להיות מוזמן כנועם, הקינוט ספיקר, נועם ביום הפתיחה של אחד הכנסים הכי חשובים בתחום. הוא לא היה בארצות הברית מאז שהוא עזב לברזיל, והוא ביקש אשרה, ואז אמרו לו, אתה לא יכול לקבל. אם נחתוך לסוף, בסוף התברר שזה בגלל שהוא מופיע להם כמי שעבד באופן בלתי חוקי בעגלות 9 שנים קודם. לא עזר שום דבר, כולל הזמנות, 9-10 שנים אחר כך הוא היה נשוי עם ילדים, פוסט-דוקטורט, מקום אחר לגמרי בחיים, סנטורים ופרופסורים שלחו מכתבי בקשה שיתנו לו, כי הוא הקינוט ספיקר, זה מאמר פורץ דרך או מחקר פורץ דרך. זה היה קריאת ים סוף לקבל בשבילו אשרה, ואני לא אכנס לפרטים מעבר לזה, אבל זה רודף אותך. יש הרבה מאוד חבר'ה שגמרו טכניון, לא מעט, גמרו טכניון, התקבלו לעבודה באיזושהי חברה ישראלית או אמריקאית, ואז גילו שהם לא יכולים לנסוע לארצות הברית לפגישות עבודה, לפגישות צוות או לתערוכות או למסע ומתן או לכל דבר אחר, ואתה חייב לדווח למעסיק שלך שאתה לא יכול להיכנס לארצות הברית. ואני כבר טיפלתי בכמה מקרים של אנשים שאמרו לי, אל תגלה לחברה, אני משלם מכיסי, תפתור את הבעיה, זה פוגע לי בקריירה.
צביקה, בעצם המציאות שאתה מתאר זה פעולות שהן נראות אגביות, אפילו חלקן תמימות בתוך הגלובל מוביליטי, שבעצם יש להם השלכות משפטיות ארוכות טווח. איך אני כאזרח פשוט, בלי רקע משפטי, יכול להבין בכלל את ההשלכות של המעשים בתחום הזה שאני עושה? למעט להיות מלווה במשרד עורכי דין ועורך דין צמוד.
לא צריך עורך דין צמוד, צריך אינטליגנציה בסיסית. אתה צריך לזכור, יש כלל נורא פשוט. אסור, ב-90% ממדינות העולם, אסור לאזרח זר לעבוד בלי רישיון, בלי אשרת עבודה. אם אתה זוכר את הכלל הזה, אז אתה לא תעבור על החוק ולא תסתבך. ותשכח מכל הסיפורים שאומרים שמותר לי לעבוד באשרת מבקר עסקי, ואני, אם אתה יועץ ואתה נוסע לתת ייעוץ במדינה זרה, אז זאת העבודה שלך. אל תתחכם. וכל מי שמספר לך שמותר לעבוד 3 חודשים בלי אשרת עבודה, או המעביד ידאג, תפעיל common sense ותזכור, הכלל לא נורא פשוט. אסור לאף אחד לעבוד במדינה זרה בלי יותר עבודה, ואם לא, אז בלי להתייעץ קודם עם עורך דין.
אבל גם על הרובד הזה של אשרת העבודה יש עוד רובד, וזה הרובד המיסוי.
נכון, זה רובד מורכב הרבה יותר, ואנחנו בדרך כלל אומרים ש follow the money, אם אתה זוכר את ווטרגייט, וזה הדבר שקובע. יש גם במקרים רבים מאוד יש אפשרות בחירה בין אשרות עבודה שונות או בין מסלולים שונים לאשרת עבודה. אנחנו נוהגים לומר שהגורם מספר אחד בהחלטה צריך להיות המיסוי, ואחר כך עורך הדין צריך להתאים את האשרה ככל שניתן הטובה ביותר האפשרית.
זאת אומרת, בכל זאת, גם אם הוצאתי אשרת עבודה, כי בכל זאת זה הדבר היותר מוכר, אתה אומר שבלי ייעוץ משפטי לכל הפחות בתחום המיסוי, אני חשוף.
בלי ייעוץ מיסוי, בדרך כלל הוא ניתן על ידי רואי חשבון. ברוב המקרים, לא בכל המקרים, אבל בהחלט ברוב המקרים, יש הסכמים בין מדינות שמטפלים בנושא הזה. ואם אתה תעקוב אחרי ההסכמים האלה, אחרי הוראות של ההסכמים, אז או שאתה לא תשלם מיסים בכלל במדינה השנייה, או שאתה תשלם מעט מאוד, וברוב המקרים גם תוכל לבחור לך או להתאים את עצמך שיחולו עליך המיסים של המדינה שבה המיסים נמוכים יותר. יש הבדלים גדולים מאוד במיסוי בין מדינות שונות. ואם אתה נתת קודם את הדוגמה של העגלות, אז ישראלים שעובדים בארצות הברית וחל עליהם הסכם בין ישראל לארצות הברית שמונע מיסוי כפל, אבל חייבים לקבל מיסוי, כי יש הבדל בין מס מדינתי למס פדרלי, להפרשות לביטוח לאומי, לחובת דיווח, ובן אדם רצוי שידע בפני מה הוא עומד.
זאת אומרת, אתה אומר, הסתבכת פעמיים, גם ביתר העבודה וגם באזור המיסוי.
זה לפני שהגענו לביטוח הרפואי. כי אם הסתבכת פעמיים,
אתה אומר, הסתבכת לכל הפחות, לכל הפחות פעמיים.
כן.
עכשיו תגיד, אם נחזור, עכשיו חזרנו מהעגלות ונחזור לישראל, אנחנו פה חיים על עובדים זרים, ואנחנו שומעים דיונים בתקשורת, ועכשיו הם גם עלו קצת קומה, לגבי הנחיצות של עובדים זרים בישראל, ובאופן כללי לגבי כל התופעה. מה דעתך?
לגבי הנחיצות שלהם, לגבי הנחיצות זה השקפה חברתית. נכון להיום אני מעריך שיש הסכמה כללית שבלי מידה מסוימת של עובדים זרים בתחומים מסוימים, הכלכלה והחברה הישראלית לא יתפקדו. להערכתי יש הסכמה רחבה מאוד שבנושא של למשל עובדים סיעודיים אין פתרון בקרב האוכלוסייה היושבת בציון, הוא הדין לגבי חקלאות והוא הדין לגבי בנייה. עובדים זרים זה גם פלסטינאים. אם יעצרו את הפלסטינאים ואת כל עובדי הבניין הזרים, אני מעריך שהבנייה תועט עד לכמעט עצירה. אז עכשיו זאת החלטה פוליטית, חברתית, סוציולוגית שאני לא נכנס אליה. אני רק רוצה להגיד לגבי עובדים זרים לטובת כל הישראלים, כל המעבידים הישראלים. עובד זר, חוקי או לא חוקי, גם אם הוא פליט, גם אם הוא שוהה בלתי חוקי בארץ, על פי החוק הישראלי, זכאי לכל התנאים של עובד ישראלי. כולל חופשה שנתית, כולל פנסיה, כולל שעות נוספות, תוספות לילה, הכל כולל הכל. וכל מי שלא מפנים את זה, חושף את עצמו לתביעות, וזה גם מהווה עבירה פלילית, חושף את עצמו גם לתביעה של רשות האוכלוסין, גם לתביעה להליכים פליליים, וגם להליכים אזרחיים של העובד.
אנחנו מאוד חמורים היום, זה ממש פודקאסט מפחיד.
לא, 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 חס וחלילה, אני לא
מובן, לא. אתה מבין ש... זאת אומרת, נניח, אחת המסקנות מהדיון הזה הוא שנוודות גלובלית, או גלובל מוביליטי, בסוף יש שם איזו חשיפה משפטית קטנה שנמצאת ברקע כל הזמן.
זה נכון, אבל...
מצד המעביד, מצד העובד, מצד הרשויות, whatever, קח את כולם, יש שם כל הזמן חשיפות ברקע.
הנוודות הגלובלית מהווה פרומילים מהתופעה הכוללת.
לא, אני מדבר על, לא. על הגלובל מוביליטי. בתוך הגלובל מוביליטי, אתה מתאר חשיפות מאוד, משפטיות מאוד מאוד משמעותיות.
א', זה נכון שגלובל מוביליטי הוא מאופיין בחשיפה רוחבית בכמה וכמה היבטים. דווקא בנושא הנוודים, מבחינה כספית, הנושא הוא כל כך שולי למס הכנסה, שבדרך כלל הם לא תורכים לעשות את זה.
כן, אבל אתה מדבר עכשיו עובד זר, אז העובד זר שהגיע לארץ, העובד זר חשוף, המעסיקו חשוף, זה שהביא אותו חשוף.
נכון, ולכן אנחנו...
אז תגיד, אין פה קצת, הרי בסך הכל אתה מתאר נניח במדינת ישראל, מצב שבו למדינה יש אינטרס שיהיו פה עובדים זרים. אז אין פה איזה מצב בכל החשיפות והלקונות שאתה מתאר, שבעצם המדינה במו ידיה מדכאת את את הצורך הזה, או את המענה הזה?
תראה, קודם כל ביחס לאזרח ולמעסיק הישראלי, הסלוגן הקצר הוא שעדיף להיזהר מאשר להצטער. כן? זה הדבר ראשון. והכללים הם מאוד פשוטים. להעסיק עובד זר זה מהלך עסקי שאתה צריך לבדוק, כמו כל מהלך עסקי, תבדוק, תתכונן מראש. והכלל הפשוט הוא שדין עובד זר כעובד ישראלי ללא שום הסתייגות. נקודה. אם תזכור את זה, אתה מקטין את הסיכויים שלך בצורה משמעותית. עכשיו, לגבי העסקת עובדים זרים בלתי חושויים, בלתי חוקיים, זו סדרת
עבירות. כן, אבל בוא נזכור שכשאנחנו מדברים על העסקה, אנחנו לא מדברים עכשיו על מפעל או חברה, אנחנו מדברים על הרבה אנשים מאוד פרטיים שמעסיקים...
עקרות בית שמעסיקות עוזרות.
עוזרות, אנשי סיעוד וכן הלאה, שהיכולת שלהם לנבור בחוקי המדינה היא מאוד נמוכה.
אז אני מאוד מצטער להגיד לך שרשות האוכלוסין הישראלית היא אחת ההוגנות והיעילות בעולם. ובשביל לקבל אשרת עבודה לעובד סיעודי במדינת ישראל בדרך כלל אין צורך בעורך דין. מקבלים תשובה תוך כמה ימים. התנאים מפורסמים באינטרנט, זה מתנהל בשקיפות. ולא נעים להגיד, אבל זה עובד וזה עובד יעיל וטוב. ומגיע לרשות האוכלוסין ולמשרד הפנים במדינת ישראל בעניין הזה מילה טובה כשמגיע להם. זה בנושא של עובדים סיעודיים. גם הערכות, האשרה בדרך כלל היא לשנה, ולהאריך אותה אפשר, ואפילו רוב, בישראל מותר לעובד זר לעבוד 63 חודש. הרוב המכריע של החריגים לזה כלפי מעלה ניתן לעובדים זרים סיעודיים, שמטפלים בילדים פגועים או בזקנים שחיים אחרי שהם גמרו את ה-63 חודש. אם אתה נשאר לעבוד אצל אותו מי שטיפלת בו והוא אומר שיש לו קשר רגשי אליך, אתה כבר מכיר את התרופות וכולי, מעריכים.
אתה אתה קודם, נניח, העסקתי עובד זר, לא שילמתי לו דמי הבראה, עברתי על החוק.
הוא יתבע אותך.
יפה.
כמו כל מעביד.
כן, אבל אני בטוח שהמשפט עכשיו שאמרת שזכויותיו של העובד הזר הם כזכויותיו של העובד הישראלי זה חידוש להרבה אנשים, ואתה יודע, גם לא זה לא עסק פשוט להיות לנבור בחוקי העבודה הישראלים שהם לא טריוויאליים.
זה נכון. חוקי העבודה בישראל, יש להם הטעיה אחת משמעית.
וברשותך, אם דיברת על הקלות של רשות האוכלוסין, אני לא בטוח שהיית אומר את אותם הדברים על הקלות של חוקי העבודה פה.
זה נכון. אבל חוקי העבודה הישראלים, יש להם הטעיה ברורה מאוד לטובת העובד ונגד המעביד. זכויות העובדים הזרים בארץ הם... אני מעריך בצמרת העשירון העליון מזכויות העובדים הזרים בעולם במדינות שונות. ולזה התכוונתי כשאמרתי שזאת החלטה חברתית פוליטית. ארגוני זכויות האדם בארץ מתייחסים לעובדים הזרים בתור בני אדם, אבל לא מתייחסים למשל למטופלים בתור בני אדם. עכשיו, ואז אנחנו מגיעים לאבסורדים ש... ישראל, זה גם דרך כלל פוגע, יש לזה היבטים שליליים על הכלכלה. אנחנו משלמים לעובדים זרים את השכר המינימום שנוהג בארץ, ולמומחים, למשל, שכר מינימום למומחים הוא 23,000 שקל ברוטו. שאם אתה מביא מומחים ממדינות מסוימות...
ברוטו עלויות, ועל זה מתווספות עלויות מעביד.
כן, עלות מעביד של מומחי
זר... זה עוד 4,000, 3,000.
לא, הרבה יותר, הרבה יותר. עלות, עלות מינימום, עלות המעסיק מינימלית של מומחה זר, היא סדר גודל של 10,000 דולר. בגדול תוסיף על השכר הזה בערך 50% על ה-22.
אז לא הבנתי, מה האינטרס מעבר לחוק והצדק הגלובלי, מה האינטרס של מדינת ישראל לכפות את אותם חוקי העבודה?
לכאורה הגישה היא להגן על כוח האדם המקומי, שלא תהיה לו תחרות על ידי כוח אדם זול. כי אם אני אביא היום ממולדובה מתכנתים או מהודו, מתכנתים בכבוד בלתי מוגבלת ב-6,000 שקל, 4,000 שקל לחודש, אני יוריד את השכר של הרבה מאוד עובדים.
כן, אבל ההיגיון פחות רלוונטי בתנאי המשק הנוכחיים, שיש מחסור בתוכניתנים.
אני לא רוצה להתבטא אם אתה צודק לדעתי או טועה, אבל לדעתי ההחלטה כאן היא החלטה סוציולוגית, חברתית, פוליטית, ולא החלטה של דיני הגירה. בכל המדינות בעולם, ההחלטות האלה מתקבלות על ידי פוליטיקאים, על בסיס עמדות הציבור. וכך גם בישראל.
לא בטוח שלציבור יש עמדות בדברים האלה. או לכל הפחות מה שאתה מתאר, אני לא חושב שהוא תואם לעמדות הציבור.
אני לא יודע, אבל הוא תואם לעמדות הפוליטיקאים שמחליטים עבור הציבור. זה מה שאני יכול להגיד לך. אנחנו...
ואגב, לגבי תוכניתנים, בעצם היכולת היום, אפרופו נוודות דיגיטלית, אתה לא צריך שהתוכניתן פיזית יגיע לפה.
נכון, ולכן אנחנו רואים בבנגלור ובאוקראינה עד המלחמה מושבות של עובדים מקומיים עם 2-3-10 ישראלים. יש המון חברות, עשרות אם לא מאות, אני מעריך מאות, של חברות ישראליות שמעסיקות עשרות אלפי עובדים בחו"ל. חברות כמו אמדוקס ונייס, כל אחת בנפרד מעסיקה אלפי עובדים במנגלור.
לפי חוקי העבודה המקומיים.
שם, כן. ברור, זה לא חל עליהם.
אז בעצם במדיניות הזאת ירית על עצמך ברגל.
במובן מסוים נכון, אבל זה מה שנקרא אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי. זאת אומרת, אומרים, יש ביטוי באנגלית to choose between two wrongs. היה גרמני בשם פון קלאוזוויץ שקבע שהכלל הראשון באסטרטגיה הוא to force your enemy to choose between two wrongs. שתי אפשרויות גרועות. זה המצב של כל מדינה בעולם ביחס לעובדים זרים, ולכן בישראל ניסו לתת החלטות סקטוריאליות, להגיד ביחס להייטק נחליט ככה, לגבי חקלאים נחליט ככה, לגבי עובדי בניין אחרת. נשתדל להתאים את המסלול לסקטור ולהגביל אותו כדי שנוכל להתאים אותו לתנאי הארץ ותושביה בסקטור מסוים, ועל ידי כך ליצור שינוי, שוני, דיפרנציאציה בין סקטור אחד לשני. יחסית ישראל היא להערכתי המקצועית בעשירון העליון של המדינות שהצליחו לעשות עבודה סבירה בעניין הזה, ולדעתי ניתן לשפר את זה בצורה דרמטית, אבל מה שנקרא, צ'רצ'יל פעם אמר על הדמוקרטיה, שזה צורת השלטון הגרועה ביותר עלי אדמות שהוא פגש, חוץ מכל השאר. אז באותה מידה אני יכול להגיד שהשיטה בישראל היא באמת שיטה לא טובה ולא מוצלחת, חוץ מכל השאר, שהן גרועות עוד הרבה יותר.
הבנתי אותך, צביקה. אנחנו מתקרבים לסיום, למרות שהייתי רוצה להמשיך את השיחה הזאת עוד ועוד, אבל אנחנו לא רוצים להעיק על המאזינים שלנו. אז בכל זאת, אם אתה מסתכל על המצב היום, לאן היית רוצה להגיע? אני מדבר על על המצב של העובדים הזרים במדינת ישראל.
רק בישראל.
על העולם זה נדבר בפרק הבא.
אוקיי. אני מעריך מקצועית שהתופעה הזאת תישאר בישראל, תתרחב. ותתגבר. יש סקטורים כמו נהגי רכב כבד או עובדי מתכת, שעובדי תעשייה בתחומים מסוימים, שהציבור הרחב לא מודע למחסור האקוטי, והיום כל כלכלה, כל כלכלה של כל מדינה בכל תחום היא למעשה שרשרת ערך. ברגע שאתה מנתק חוליה אחת, לא משנה איפה, השרשרת נקטעת. ולכן ישראל תצטרך או לייבא יותר עובדים זרים, או לייבא יותר עבודה זרה.
מה אגב עדיף?
לא במובן הדתי של
המילה. מה אגב עדיף בתפיסה שלך? סתם, דיברנו קודם על התוכניתנים. עדיף שיהיה תוכניתן פה שייצר ביקושים מקומיים? כמו שהיה,
אני חושב ש... צריך ללכת בשיטה שקראו לה בירושלים, מעורב ירושלמי.
גם וגם.
לא, הם לקחו את כל החלקי הפנים שאף אחד לא אכל אותם, שמו אותם על, על האש או על, על המשטח, ועשו מזה מעורב ירושלמי. צריך ללכת לאפיין את הפתרון הנכון פר תת סקטור, וליישם אותו בארץ, במינון משתנה גם פר סקטורים, וגם לאורך זמן. למשל, אחד הדברים שחסר בארץ יותר מכל דבר אחר, נכון להיום, זה היתרי עבודה לעובדים מיומנים. יש היתרי עבודה לעובדי כפיים, חקלאות, ציוד, בניין. יש היתרי עבודה למומחים. אני לא מתייחס כרגע, התנאים הם מאוד שונים, אבל לא נפרט כרגע. אין היתרי עבודה, נכון לכרגע, לסקטור הביניים של עובדים מיומנים, שהם לא עובדי כפיים מהסקטורים שתיארנו, אבל הם עדיין לא מומחים. אז היום, אם אתה רוצה להביא אנשים מנופאים, נניח לרגע, שאין לך ברירה, אתה צריך לשלם להם שכר של מעל 20 אלף שקל, וזה באמת בזבוז של משאבים וכו'. ויש לזה פתרונות, אבל זה לא הזמן כרגע לפרט אותם, אבל יש פתרונות
ולגבי
בעולם.
ולגבי סקטור ההייטק, מה אתה מאמין?
לגבי סקטור ההייטק, אני חושב שהמצב הוא די סביר. יחסית לעולם בוודאי שהוא סביר. כי בארץ, נכון להיום בהייטק, בחלק נכבד מהמקרים, אתה יכול גם לקבל יותר עבודה לבני זוג, כי בהייטק חלק גדול מהמומחים האמיתיים הם כבר נשואים. ישראל למשל היא אחת המדינות היותר גמישות בעולם מבחינת היתרי עבודה לבני זוג מאותו מין. היא מכירה בזה והיא נותנת להם כמו לבני זוג ממין הפוך. ובתחום הזה אני חושב שכרגע זה שלא נותנים להביא מתכנתים בזול, במיוחד אנחנו רואים אחרי האייפ שהיה בשנה שעברה את מה שקורה כרגע, אז אנחנו רואים שהפתרון של אם אתם רוצים להעסיק מומחים, תעשו אאוטסורסינג להודו או למולדובה או למדינות אחרות, הוא די עובד. ודרך אגב, יש היום אאוטסורסינג שמתחיל להתפתח יפה מאוד למדינות באפריקה. גם ניגריה, גם זימבבואה ומדינות נוספות.
צביקה, אני מאוד מודה לך על השיחה.
תודה לך.
היה לנו כיף לשוחח איתך. עד כאן פרק נוסף של הפודקאסט מה לחשוב של גופמן קריאיטיב. נשמח להיפגש בפרקים אחרים. וזהו, להתראות.
להתראות.